אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מדברים יוקרה, בהנחיה דרור גואלניק, מנכ"ל אקסוס.
שלום לכם, ברוכים הבאים למדברים יוקרה. בכל פרק נדבר יוקרה עם אורח אחר, והפעם מתארח אצלנו עופר חודרוב, יושב ראש ומהבעלים של קבוצת דיזנהאוס. עופר, אני חושב שאתם החברה הוותיקה ביותר לתיירות בישראל.
אתה צודק ב-100%.
כן, לא, לא טעיתי, אה?
ממש לא טעיתי. אנחנו ב-2026 נחגוג 100 שנה לדיזנהאוס.
וואו, 100 שנה.
לא 99, 100.
100, יפה. תשמע, קודם כל, תודה שבאת להתארח בפודקאסט. רק גילוי נאות, אתה הלקוח שלנו כבר הרבה שנים בלקסוס. כמה, 14, 15?
יותר, או יותר? בטח. אני, אם אתה רוצה שנעשה חשבון...
תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה.
15 בטח.
15
בטח. בטח, אני לא יודע, כן, בטח.
תגיד.
אבל אתם בעיה, אתה מבין? כי מי שלוקח לקסוס פעם אחת לא עוזב לקסוס.
כנראה.
זה בעיה איתכם.
תגיד לי... ככה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על יוקרה ועל טיולי יוקרה וכל הדברים האלה, מה היעד האחרון שאתה היית בו?
וואו.
רק אל תגיד לי, באנטליה הכל כלול.
לא, היעד האחרון שאני הייתי בו, שאפרופו הוא יעד יוקרתי, כמו שהוא יעד עממי, זה יהיה סיישל.
לפני שסגרו.
לא, 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 את המלדיבים סגרו, לא סגרו את סיישל. סיישל היא מדינה מאוד מאוד ידידותית לישראלים, אוהבים אותנו מאוד מאוד, וגם אלה שחזרו לטוס מהר מאוד מאוד. אז אני בפסח הייתי עם כל המשפחה שלי בסיישל, ממליץ בחום, אתה יכול למצוא שם בתי מלון עממיים, ואתה יכול למצוא בתי מלון שגם עולים 4,000 יורו ללילה.
מה
הכל
קורה?
לפי הכיס, בטח. הרי ואשתו, לא הרי, וויליאם, וקייט, את הירח דבש, בילו בסיישל.
בסיישל.
הנה, עכשיו נתתי
חתם. אוקיי, הנה, כבר יש...
בדיוק כך, אפשר לאן לנסוע. כן.
תשמע, אז אחרי שיתפת אותנו ביעד האחרון שהיית, ספר לי, אם דיזנהאוס קיימת עוד מעט 100 שנים, כמה שנים אתה בתחום?
אוי, סיכמנו שלא יש שאלות פרטיות, אבל בסדר. אני בתחום נמצא, וואו, כבר 40 שנה, והגעתי בטעות. כמו כולנו שהגענו לאן שאנחנו עוסקים בטעות, גם אני הגעתי בטעות.
איך התגלגלת באמת בטעות?
סיפור ארוך, סיפור ארוך.
ואם נעשה אותו קצר?
עזוב, בוא נתחיל ככה, אני אדלג על הרבה 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 בדרך, נתחיל בזה שבשעות הפנאי הייתי שליח בדיזנהאוס, ככה התחלתי את חיי בעולם התיירות. אבל באמת, במקריות לגמרי, זה סיפור ששווה בפני עצמו, זה לא...
אבל זה לא משהו שקיבלת בבית אבא, אבא היה...
אבא היה...
לא יודע אם כולם יודעים, אבא שלך ינקלה חודרוב, השוער האגדי של נבחרת ישראל, אושיית ספורט, אז אתה מספורט הגעת לתיירות.
תשמע, אתה יודע, כל הטעות של אבא שלי שהוא נולד בדור הלא נכון, כי אם הוא היה משחק היום, כנראה שאני לא הייתי צריך לעבוד. אבל לענייננו, כן, אבא אבל ב... הקטע שלו לתיירות, אבא היה מדריך תיירים בישראל. אהב את זה מאוד מאוד, אבא בכלל אהב את הארץ מאוד מאוד. ולמעשה, זה סיפור רוח, אבל זה איכשהו משך אותנו לעולם התיירות, למרות שאני עוסק בתיירות שונה לחלוטין מהדרכה בארץ, אבל כן הייתה תיירות בארץ, ידענו מה זה תיירות.
וככה התגלגלת, היית שליח בדיזנהאוס?
נכון, נכון. כשבתקופה עוד שנסו עם חוברות בידיים, הביאו לך חוברת הביתה, אם אתה יודע שישבנו והסתכלנו בחוברות, לאן נוסעים ואיפה נוסעים.
של הטיולים המאורגנים.
בדיוק כך.
זה אירופה הקלאסית.
אירופה הקלאסית ב-15 יום, 17 מדינות ב-4 ימים, אתה מבין כל הדברים האלה, בדיוק כך.
מדהים. וככה התחלת והתקדמת בסולם הדרגות,
נכון,
כמו שאומרים.
נכון, סיפור ארוך, אבל כן.
אז תגיד, אם אנחנו ככה, תראה, היום אני חושב שנושא התיירות בחול, ואנשים, יש, בעצם כולם מטיילים בחול, בכל הרמות הכנסה ובכל השכבות וכל רוב האנשים, איכשהו פעם לפחות מגיעים לחול. אבל אם אנחנו רוצים לדבר על טיולי יוקרה, בוא נגיד, איך היית מגדיר טיול יוקרה ביחס לטיול רגיל, כן?
נהדר. בוא נתחיל מהסוף להתחלה. עולם התיירות זה עולם ענק, שמורכב מהמון המון קומפוננטים. השכרת רכב זה תיירות, ומלון זה תיירות, ורכבת זה תיירות, ומסעדה זה תיירות, וטיול זה תיירות, וטיסה זה תיירות, ושייט זה תיירות, ו-you name it, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. את כולם מחבר דבר אחד שצריך להגיע מנקודה לנקודה. אנחנו חיים במדינה שלצערנו הרב, יש לה מגבלה. אתה לא יכול להיכנס לאוטו שלך עכשיו ולהחליט שאתה נוסע לאנגליה. אבל מישהו באירופה יכול להחליט שהוא נכנס לאוטו שלו ונוסע לאן שהוא רוצה. ואם לא מתחשק לו לנהוג, הוא עולה על רכבת ומגיע לאן שאתה רוצה. אנחנו כלואים פה. ולכן, כל דבר שנחשב תיירות בארץ, מיד אתה חושב על טיסה. שזה מייקר את האלמנט, זה מייקר את כל עלות הטיול. כשאתה מתחיל להסתכל מה שונה טיול אחד מטיול שני, אז יש דברים שאני נותן את הדוגמאות האלה כבר אין ספור שנים, ואני אספר לך גם את אותו דבר.
כן.
אני מניח שאתה, ואולי מי שיושב שם מסתכל אלינו כבר היה פעם במגדל אייפל, וראה את הפיזה וראה את הכל.
בהחלט.
אז יש לי חדשות בשבילך, הפיזה עומד עקום, לא משנה איך אתה מגיע לראות אותו. אם הגעת לבד, אם הגעת בטיול מאורגן, אם הגעת עם החברים שלך, עם המשפחה שלך. עכשיו השאלה שנשאלת, זה באיזה מלון ישנת כשבאת לראות את הפיזה? איך הגעת במטוס לפני זה? איזה אוטו לקח אותך לפיזה? איזה מסעדה ישמרו לך אחרי שתראה את המגדל פיזה? ואם אנחנו מדברים על מגדל אייפל, כי על הפיזה אסור לטפס, כי הוא יכול ליפול, אבל למגדל אייפל אפשר לטפס, והאם שהגעת לטיול, עמדת בתור עם עוד 250 איש שלוש שעות, או שחיכה לך מישהו עם הכרטיסים ביד, ומיד עלית למעלה. זאת אומרת, האטרקציה נשארה אותה אטרקציה. הדובים בקוטב נשארו אותם דובים בקוטב. תאמין לי, אם לא ישתנו, זה רק דור אחר. אבל החוויה סביב המלון שאתה ישן בו, האוכל שאתה אוכל, המסעדות, באלמנטים שטיולים יקרתיים, לומדים להכיר אותך, ותופרים את החליפה סביב הרצונות שלך. הווה אומר, שאם אתה רוצה שף, אז יש לך שף, ואם אתה רוצה מלון, שהסדינים שם הם, מה שנקרא, סטן, אז יהיה לך סטן, ואם אתה רוצה את זה מקוטנה מצרית, אז יהיה קוטנה מצרית, היום יודעים לתפור את הקור. פעם היית מגיע למלון, והיית ישן על הקר, והיית קם בבוקר עם כאבי ראש. היום אתה יש מלונות שאתה מגיע ויש 6-10 סוגי קרים, שאתה רק צריך להגיד איזה קר אתה רוצה לישון. כן. ואם אתה רגיש לנוצות, לא תקבל נוצות. זאת אומרת, למדנו, עולם התיירות למד לבנות סביבך את החוויה. אבל זה די דומה לך.
וזה, מה, אנחנו בלקסוס גם?
לא, אני אתפר, בוא תיקח היום, תיקח היום. את הלקסוס, מה שאנחנו מכירים כולנו, האלה 460 המפורסמת שלך, ותיקח, תראה איך היא נראית לפני 30 שנה, אותה לקסוס 460, שמבחינת אמינות מנוע היא נשארה עם אותה אמינות, אבל תראה כמה קומפוננטים שמת מסביב, שכל מה ששיפרת זה את החוויה לנסוע בתוך הלקסוס, האוטו נשאר 4 גלגלים, מנוע, אולי תצרוך את דלק קצת יותר טובה, אבל שיפרת את החוויה בפנים.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה הדברים שמרכיבים את כל את כל החוויה מסביב הם משנים. זאת אומרת, אם אני יוצא, אני דווקא חשבתי, אני, זה מתחיל אפילו מאיך אני נוסע על השדה, אם בא לקחת אותי שופר עם נהג, או אם מעבירים אותי את כל ה... בעצם שאני חושב על זה, רוב הפרימיום זה שאני עוקף תורים.
לא, רוב הפרימיום, רוב הפרימיום, תסתכל, כולנו, כולנו, ולא משנה אם אנחנו חבר'ה בני 16, 40, 70, אוהבים להסתובב בחברה שנייך לנו ונעים לנו להסתובב בה. אם הבן שלי, אם הייתי גר בחיפה, והוא נוסע לחוץ לארץ, מוכן לעלות על הרכבת בחיפה ולרדת בנדבג, וללכת לטרמינל ולטוס לחוץ לארץ, אבא שלו כבר רוצה להגיע עם מונית. סבא שלו כבר רוצה שיגיע לקסוס או מישהו אחר שיקח אותו לשדה, כי מבחינתו, הנסיעה עצמה זה כל החוויה, זה לא רק לנחות ברומא ולהסתובב 3 ימים ולכת לישון ב-2 לפנות בוקר ולהיות במסיבות. החוויה שמתחילה מהיציאה מהבית ועד החזרה בבית. ולכן אתה צודק. זה איזה אוטו לוקח אותי, ואיך מקבלים אותי בשדה.
איזה לאונג' אני אהיה.
איזה לאונג' אני אהיה. כי התרגלנו לקבל נוחות בכל כך הרבה מקומות סביבנו, והיום יש עולם לא קטן של הרבה מאוד אנשים, ודרך אגב, הגיל פה לא משנה, שצברו יכולת כספית שמאפשרת להם את זה, ואז הם רוצים לפנק את עצמם. זה בדיוק אותו דבר, למה אתה קונה כרטיס באלפי שקלים בשביל לשבת לראות את ביונסה מהמטר ממנה, הרי את אותה מוזיקה אתה שומע רחוק. כי אתה יכול לשאול, אתה צריך לעשות את זה, ואתה רוצה לעשות את זה.
אז אופר, אם ציינת שאנחנו בעצם כלואים פה, וכל טיול שלנו לחול זה בעצם טיסה, אז חשבתי על זה, בעצם, איך התפתח נושא בשנים האחרונות? יש התפתחות של הנושא של מטוסים פרטיים?
כמו שציינתי כבר בעבר, לגבי נושא של מטוסים פרטיים, צריך להבין שבוא נחבר את זה רגע לנושא של 4 גלגלים, לא 16 של מטוס, אלא 4 של מכונות. כן. זה מתחיל מזה שאנשים שנוסעים במטוסים פרטיים, הם לא מגיעים בגט טקסי לשדה התעופה, וגם לא ברכבת ישראל. כנראה שזה רכב יוקרה, או שלהם, או שניתן לזכור, שמביא אותם לשדה.
אתה יודע, זה פשוט מדהים שאתה מעלה את זה. יש לנו עכשיו את הרכב שהשקנו, ה-LM, שזה בעצם ון כזה, שהוא יוקרתי מאוד. בעצם הוא נראה בפנים כמו מטוס פרטי, כמו פרייבט ג'ט. אז בקיצור, אתה יוצא משם, עובר למטוס, אתה לא מרגיש את ההבדל. אז זה משהו שלקסוס ראו לאיזה ביקוש בשנים האחרונות, ולכן הם עשו את הרכב הזה. אז ההגעה למטוס, אתה אומר, גם כן, והמטוסים הפרטיים עצמם, מה הריינג' שלהם?
אין לזה סוף. המטוסים הפרטיים עצמם מתחילים ממטוס לארבעה אנשים, נגמר במטוסים לכמה שאתה רוצה, והכל בפנים בהתאם למה שאתה משלם.
אז בעצם אתה אומר, אם אני רוצה לתכנן טיול יוקרה, בעצם sky is the limit, כמו שאומרים, תרתי משמע.
היום כשאתה בא לתכנן טיול יוקרה, אני אומר משהו שהוא לא נעים לשמוע, אבל זאת האמת, אנחנו צריכים לדבר ולהגיד את האמת. כשאתה בא לתכנן טיול יוקרה, וטיול יוקרה יכול להיות לך ולרעייתך, טיול יוקרה יכול להיות לך ולמנהלי המחירות שלך, טיול יוקרה יכול להיות לך ולאלה שרכשו אצלך מכוניות, זה לא משנה מה. אתה מתחיל מזה, מה התקציב? כמו לחתונה. יש מנה ב-100 שקל ויש מנה ב-600 שקל, האולם הוא אותו אולם. אבל המנה הזו תהיה אחת, והמנה השנייה תהיה מישהו אחר, ואם מישהו אכל שם פעמיים, פן שבועיים, הוא יגיד זה בכלל לא אותו דבר. אתה נותן תקציב, ובתקציב הזה מכניסים לך את כל מה שאתה רק מבקש, שהרוב זה חוויה. היום אנשים מחפשים חוויה. הם לא, אל תקרא לזה טיסה. כי טיסה, אני אתן לך דוגמה, יש חברה באנגליה, שמפעילה בוינג 767, בצורה של 100 מקומות מחלקת עסקים. הם מוכרים טיול של מסביב לעולם, שהוא מתחיל בלונדון, עובר לקניה, דרום אפריקה, מזרח הרחוק, אוסטרליה, זאת הברית וכזאת. טיול של 120 אלף דולר לבן אדם.
120 אלף דולר
לבן אדם. והם מלאים. זאת אומרת שיש אנשים שיכולים לשלם את זה. עכשיו, כל הדברים האלה לא היו נוצרים, אם לא היה מי שיכול לשלם את זה מהצד השני. אז אנחנו מגלים היום שיש אוכלוסייה ענקית שמחפשת חוויות. אתה לוקח, בעזרת השם, תיקח את את הנכד שלך לסופר קלאסיקו במדריד. מה שחצי מדינת ישראל נוסעת לראות. ואתה אומר, אופר, אני מבקש חוויה. אז אתה יכול להיות במשחק ולשבת בכרטיס של איקס עשרות יורו או מאות יורו מעל השאר ולראות אם משקפת את השחקנים, ואתה יכול לשלם Y, ולראות את השחקנים יוצאים מתוך המנהרה.
ואולי לשלם Y כפול 2, וגם לפגוש את השחקנים.
זה אי אפשר, כי בחוזים אסור להם את זה.
אסור להם.
אסור להם בחוזים. אבל לצורך העניין, ואז אתה יושב, אתה תורא את אותו משחק כדורגל. אבל אל תשווה את החוויה הזו. לחוויה הזו.
ברור. תגיד, אם אנחנו מסתכלים, מה הטיול הכי, הדברים הכי משוגעים, או משהו משוגע שאתה זוכר שעשיתם?
אין לזה סוף. אין לזה סוף.
משהו שעשיתם ב...
אין לזה סוף. אין לזה סוף. אנחנו הוצאנו פה חברת הייטק, עזוב, בלי להזכיר שמות של 200 איש, לג'מייקה, להפקה בג'מייקה, עם מטוס שלהם, עם הכל שלהם. הוצאנו חברה להפקה ב... לראות את הגורילות בטנזניה, באפריקה, לראות את הגורילות שם. זאת אומרת, אין לזה סוף. עכשיו, ככל שאתה נוגע בשפיצים, הם כבר מגיעים עם דרישות, אנחנו רוצים לעשות טיול שמישהו אחר עוד לא עשה. והיות שהגלובוס הוא עגול, וכמעט היו כולם בכולם, אז אתה חייב לייצר את החוויה בתוך אותו מקום.
ומי יושב ותופרת בעצם את כל הפרטים הקטנים? הרי אני תמיד אומר יוקרה זה בפרטים הקטנים.
נכון.
ככל שאתה יורד לפרטים יותר קטנים, ביוקרה אין כזה דבר לדלג. כל דבר הוא חשוב. אז מי יושב ותופר את הטיול, בעצם אתה צריך לתפור את זה דקה אחרי דקה, מה קורה? מרגע שנוחתים?
לא, זה לא מהרגע שנוחתים. זה מהרגע
שיוצאים מהבית.
מהרגע שהזמנת את הנסיעה.
מהרגע שהזמנת.
אנחנו בספיריט, ספיריט זה חברה שעושה היי-אנד, ושם הטיול מתחיל בטלפון שהרמת לספיריט. בטלפון שהרמת לספיריט, שאתה מתאר לאן אתה רוצה לנסוע, אתה בנושא הפרטי, ואומרים מי הרכב המשפחה, ויודעים לך קודם כל לכוון אותך למלון שייתן לך את החוויה שאתה רוצה. כי זה לא רודוס. שאתה אומר, יאללה, אני צריך מול הים, ובזה נגמר העניין. אתה יודע, הייתה תקופה שהתעסקנו בתוסקנה. בתוסקנה, החוכמה לתת לך את הווילה המתאימה, שתתאים לך למשפחה שלך, לצרכים שלך, לא סתם להגיד הייתי בתוסקנה, אלא שגם תפגע במקום הנכון. אז יש מומחיות של אנשים, ואם יש יעדים שאנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא מתביישים לבוא ולהגיד את היעד הזה, אנחנו לא מכירים, יש מישהו כזה וכזה, סלח אליו, הוא ידע לעשות לך את זה יותר טוב. אבל למעשה, החוויה מתחילה בשיחה, אם זה גוף או משפחה שרוצה טיול סופר מיוחד, או הפקה מיוחדת, בין אם זה חתונה, בין אם זה בר מצווה, בין אם זה חידוש נדרים, כל הדברים האלה קורים, כן, כל הדברים האלה קורים, ובדרך כלל, יש לנו היום, למי שעושה את זה, כבר יותר כסף משהו התחתן בזמנו, אז כמובן שאפשר להרשות
את זה. יותר מעניינת.
ההפקה הרבה יותר מעניינת. ואז המקום פחות קריטי, אם זה יהיה ברודוס, בקריטים או בקפריסין, זה פחות קריטי. חשוב זה מה תיתן מסביב. את הקייטרינג, את ההופעה הנכונה, את המלונות, שיחכה לכל אחד בחדר מהאורחים שלך, את הפרח שהוא אוהב, זה המון עבודת לימוד. כשאתה תיכנס לחדר...
ויש, אתה אומר, יש חבר'ה אצלה...
שיודעים, שעושים רק את זה.
שהם עוברים דבר דבר ויורדים לכל פרט ופרט.
טיק, 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 עברתי, 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 עברתי. קלה בזה שאם אתה מגיע למעבר גבול, כן. כבר יחתימו לך את הדרכונים לפני שירדת מאותו. יש לזה אין ספור פרטים קטנים שגורמים לזה שאתה תחזור חזרה. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה שיכולה להיות. הבדל בין טיול לטיול. מרוקו לצערי הרב כרגע לא על המפה באופן הכי טבעי שבעולם. נכון, אני מניח שהיא תחזור. יש טיול במדברים של שער. עכשיו, המדברים של מרוקו זה בערך כמו החום שקורה לנו פה בחוץ. עכשיו תחשוב שאתה, גומר טיול מסוג אחד, עולה אומנם לאוטובוס הממוזג ונוסע הלאה, גומר טיול אצל מישהו אחר, עולה לאוטובוס ומקבל גם ארטיק. סתם דוגמה פשוטה שהיא חסרת כל חשיבות, אבל שתיקח את הארטיק הקטן הזה, ותוסיף אותו לעוד אין ספור אלמנטים,
לאורך הטיול,
זה מראה לך שמישהו פה,
כל הזמן
ישב וחשב, איך אני אגרום לדרור בכל יום לעשות, וואו, איך הם חשבו פאק
על הדבר. תראה, זה בעצם דרך אגב, כשאנחנו מדברים על לקסוס, בלקסוס יש את המונח הומו תנה, שזה תרבות האירוח היפנית, שכל עיסוקה זה איך לצפות את הצרכים, ואיך לדייק את זה, לתת לך את זה בזמן הנכון, במקום הנכון, ואני תמיד אומר שבקבוק מים, במקום הנכון, בזמן הנכון, הוא יותר טעים משמפניה.
כשאני האוטו שלי חוזר מטיפול, ואני מוצא בפנים את החפיטה סוכריות הקטנה, עם המתיות הלכות. הרי זה בינינו, קשקוש. כולם יכולות להם סוכריות, אבל מישהו חשב, שעוד דרך להראות ללקוח כמה אני חושב עליך. וזאת המטרה. המטרה היא שאתה לאורך כל הדרך, תדע שמישהו פה חשב עליך וחושב עליך. ולכן העולם הזה לא ייגמר, כי האינטרנט לא יכול להחליף את הדברים האלה.
ברור, תגיד לי, אם אנחנו מדברים על יפן, טיולים ביפן, טיולי יוקרה, זה משהו שעושים הרבה?
יפן, א', כן, אבל יפן יש בעייתיות בשנים האחרונות. כי מה שקרה אחרי הקורונה, יפן הפכה להיות עמוסה, היא נפתחה הרבה אחרי האחרים. ולכן היפנים, יש להם את התרבות שלהם. וקשה מאוד מאוד היום לתכנן טיולים ליפן, כמו שמתכננים פה, אתה צריך הרבה הרבה זמן מראש לעשות את זה. יש ביפן טיולים יוקרתיים מאוד מאוד, אבל להבדיל ביפן, ופה דווקא זה האנטיתזה של הדבר הזה, בגלל שהם כל כך מסודרים, ובגלל שהכל שם כל כך בהור, הקלות לבצע טיול פרטי, היא הרבה יותר קלה מה שלבצע אותו בניו יורק. זאת אומרת, אם אתה יוצא עם הדרכה נכונה, בלי מגבלה, אתה יודע עם האנגלית זה, ואתה תשמע על הרבה חבר'ה שבאמת נוסעים ליפן לבד. אבל גם פה אתה מתחיל ואתה נגמר, באיזה מלון אתה ישן? איזה טיסה הגעת? הגעת בטיסה? הכל מתחיל מסביב, אבל ביפן לא חסר טיולי יוקרה. לא חסר טיולי יוקרה בשום מקום בעולם. אפשר לעשות טיולי יוקרה לבר שבע גם, אתה יודע, זה לא.
זה, תגיד, והנושא של, אני חושב שזה כן תפס תרוצה בשנים האחרונות, וזה נושא של טיולי יוקרה קולינריים.
אתה מדבר, שים לב.
לעשות...
זה לא טיולי יוקרה.
10 מסעדות משלן.
זה לא טיול... שים לב. זה לא משהו שתפס תוצא בגלל המסעדות, כי המסעדות היו קיימות שם תמיד.
כן.
אבל ישב מישהו בחדר, ואמר, מה אני עושה עכשיו, שעוד לא עשו? אז פעם היו עושים טיולי מוזיאונים. אתה יודע, שהתחלתי לעבוד בתור סוכן נסיעות, היינו מוציאים טיול גלריות בלונדון. מה כלל הטיול גלריות הזה בלונדון? יצא איתך מישהו מארץ, אני לא זוכר איך קראו לו אפילו, שהיה לו גלריה בתל אביב. נסו קבוצה של 10-15 נשים, וכל מה שהיה יפה, זה בכל מקום שהם עברו שוק עתיקות וזה, הם קנו. עכשיו, מי כמוך לא הסתובב במקומות במזרח ואמר, יואו, איך אני מת לקנות את זה. אבל התחלת לחשוב, יואו, איך אני אביא את זה לארץ, וישחטו אותי במחס, ועד שזה. היפה שמה שהרגענו אז זה, הסתובב על ידי מישהו, ומילא קונטיינר בשביל כולם. זאת אומרת, אתה גמרת, שילמת, ונפגשת עם זה חזרה בארץ. תחשוב, אני מדבר איתך לפני 30 שנה. זאת אומרת, לא עשיתי שום דבר מיוחד, אותו דבר בקולינריה. מה קרה בקולינריה? קודם כל, תרבות האוכל.
פתחה מאוד בשנים.
פתחה לגמרי. מאסטר שף ומאסטר זה ומאסטר זה ומאסטר, אנחנו כולנו סביב האוכל. למה אנחנו מדברים רחוק? אני אומר את זה, אני מארח הרבה מאוד מאוד אורחים מחול, אני מניח שגם אתה. ואני תמיד אומר להם, אם הייתם מגיעים לארץ לפני 20 שנה, הייתי יכול לקחת אתכם אולי למסעדה או שתיים טובות בתל אביב. היום אני יכול חודש ימים לקחת אתכם ערב אחרי ערב, כל פעם למסעדה אחרת, בתפריט שונה לגמרי, ואתם תהנו מכל רגע.
אגב, מניסיונים אורחים מחול, הם עמומים מהשפע שיש בארץ. נכון. הם אומרים שלא בהרבה מקומות בעולם הם אכלו ככה.
אני מסכים איתך, אבל זה לא רק בישראל. היום אתה יכול למצוא כל דבר, זאת אומרת, כל הקולינריה השתפרה. עכשיו, כנראה, שאם יש לזה כל כך הרבה מעריצים, יש גם הרבה אנשים שמוכנים לטעום את זה בחול. ואז אתה עושה טיול קולינריה, שלמעשה אתה נותן לו נגיעות, טעימות, אצל שף כזה או אצל שף אחר. עשית לו את החוויה, זה מה שהוא אוהב. אתה ואני, יגידו לנו מחר, אנחנו עושים לחסות את הגמר של היורו, אנחנו נהדר בשבילה, נכון? יש מישהו.
אבל השאלה איך נגיע.
נכון, יש מישהו, לא, לגמר של היורו אני מוכן לסע ברכבת גם. אתה יודע, בסוף, יש מחיר לכל דבר.
כן.
אבל כשמישהו אוהב אוכל, אתה יודע, אני אספר לך סיפור לפני...
חכה, עוד לא התחלנו לדבר על יין.
אותו דבר.
ועל ויסקי.
בוא תסתכל. תראה משהו, אנחנו לפני 40 שנה, 30 שנה, הלכנו כולנו, מחינו כפיים, ראינו את להקת הגבעתרון, אמרנו, וואו, איזו הופעה הייתה, נהננו עד מחר בבוקר. אתה יודע איזה טרפת הייתה לקולדפליי באתונה? הנה, הם צוחקים שם מעבר למסך.
רגע, אבל אני מבין ש-70% מהחבר'ה היו ישראלים, לא?
אתה מבין איזה טרפת? עכשיו, שים לב מה קרה פה. תרבות מוזיקה, שזה פשוט לא להאמין. זה כבר לא ליאונרד כהן מסתובב, ואתה הולך לראות אותו באצטדיון רמת גן. זה אתה עולה על מטוס בשביל לראות את הקולדפליי באתונה. באוגוסט, לפני שנה, נפלו לידי 4 כרטיסים של ביונסה, בפריז. הנה, מחייכים שם. דרור, תשאל אותי, אם אני מכיר שיר שלה, אין לי מושג. אם אני יודע אחרי המופעה שיר שלה, אין לי מושג.
אין לך מושג.
אבל הלכנו לשם, נסענו לשם, והגענו לסטאר דה פרנס, ואתה יושב ואתה רואה שואו, שאתה אומר, וואו, וואו, פרפורמרית בצורה... עכשיו, זו חוויה שאני כבר לוקח איתי לתמיד. זאת החוויה שאני מדבר עליה. פריז הייתה אותו דבר כמו שהייתי בה ב-20 פעם האחרונות. אבל אני נסעתי... זאת אומרת, זאת החוויה, זאת אותו דבר בקולינריה, זאת אותו דבר ביין, זאת אותו דבר במה שאתה רוצה. סיור סביב החיפושיות באנגליה, או סיור של סביב המאפיה בסיציליה, זה הכל אתה לוקח קונספט.
יש כזה סביב
הבא? בטח, בוודאי, בוודאי. בחיי, כן. הכל יש. אמרת לך, רק תגיד מה, ותתאים לי את התקציב, תאמין לי שאפשר לעשות את זה.
האמת שבטיולי קולינריה, אתה יכול באמת לראות את העניין הזה. אתה יכול לעשות סיור קולינריה כאילו אוכל רחוב.
נכון.
ואתה יכול לעשות את זה עם מסעדות מישלין.
נכון.
שיכול להיות בין 300 ל-500 יורו לבן אדם, אין לזה גבול.
אין לזה גבול. ושלא לדבר על יינות, כי ביינות אתה בכלל...
איבדת
את הכיוון. אבל סיולי קולינריה, או מה שאנחנו קוראים לזה, סיורי אוכל, החל מלון, דרך אגב, בכל עיר יש אותם. בכל עיר יש אותם. בלי להתבלבל בכלל. וזה נורא תלוי, איפה אתה רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול במישלין, אתה רוצה לאכול, אתה אוכל רחוב. בדרך אגב, תדע לך, שדווקא מאכלי רחוב העממיים הם היותר פופולריים בטיולי קולינריה. כי אנשים שהולכים לעשות את זה, את המישלינים יכולים ללכת לבד, הם לא צריכים שאתה תיקח אותם לשם.
ברור.
הם רוצים שתיקח אותם דווקא לדוכן, סליחה שאני אומר בישראל, את הדוכן פלאפל בשוק בצלל, שאת זה הוא לא ידע להגיע.
לא, לבד. אתה יודע, זה נורא ישראלי. אתה מגיע ללונדון, אתה נכנס לרחוב הזה, מאחורה יש בנק, לא שם, אתה נכנס למטה יורד, לא שם, מסביב, יש איזה אחד, הוא מוכר הוט דוגס, וזה נכון. הכי טוב בלונדון.
נכון, אבל זה החוויות. שים לב, אנחנו מדברים כל הזמן סביב חוויות.
שאחד הדברים שזיקקת לי זה ש... האייפל הוא אותו אייפל, אבל כל החוויה מסביב, עד כמה יורדים לפרטים מסביב, עד כמה אנחנו מגיעים לשם בצורה חווייתית, המלון, האוכל וכל מה שקודם לזה ועוטף את זה, עושה את זה יוקרתי או טיול רגיל שהוא גם בסדר, זה לא...
הוא נהדר, אני אספר לך עוד משהו בדוגמה שאתה אוהב. גמר גביע אירופה לאלופות. כולנו יודעים על מה, סליחה, אני מקווה שכל מי שמקשיב לנו יודע על מה אני מדבר. גמר גביע אירופה לאלופות הפך לאירוע יוקרה. אני הפסקתי לנסוע, למעט אם יש לי כרטיסים, ביום שהייתי צריך לשלם יותר מ-500 דולר לכרטיס. היום משלמים 5,000 יורו ו-10,000 יורו לכרטיס בגמר, תלוי מי משחק. עכשיו, כשהייתי נוסע למשחקים האלה, מעבר לחוויה של המשחק, אתה יודע מה הייתה החוויה יותר גדולה? להיות יום קודם, או בבוקר של המשחק, בעיר, ולראות את
ההפרה
של שני המחנות, של שתי הקבוצות. עכשיו, זה לא מקללים, זה מכבדים אחד את השני, אבל זה אווירה מדהימה. המשחק עצמו היה משחק, אבל יש לך...
חגיגה.
וזאת, זה חוויות על חוויות על חוויות. ובסוף אתה זוכר את הדברים האלה, המשחק היה בסדר, אתה זוכר את החוויה סביב המשחק, אחרי המשחק, איך הגעת ואיך נסעת הביתה.
יפה, אופר, תשמע, אנחנו יכולים להמשיך לדבר, זה תחום אינסופי. אבל עולם התיירות והטיולים הפרטיים הוא בהחלט עולם מרתק, מסקרן. אני שמח שהצלחנו לתת הצצה לתחום הזה בפרק שלנו. אז קודם כל תודה מקרב לב שבאת ושיתפת אותנו. אני נהניתי מאוד לארח אותך. תמיד כיף להיפגש. ומקווה שגם אתה נהנית.
אני בכיף. אני נשבתי איתך דור. איפה הייתי מקבל הזדמנות כזו?
אז הרבה תודה, אופר. הגענו לסיום הפרק של מדברים יוקרה. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, יוני קחטה, ולמפיקה גל פלג. וכמובן תודה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא של מדברים יוקרה עם אורח חדש ומסקרן. להתראות לכם.